الليل صغير أصوش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, י' בחשוון תשפ"א, מסכת עירובין. דף פי, הדף השמונים במסכת עירובין. אם מסכת עירובין מכילה בתוכה קוף ה' דפים, הווה אומר שבעזרת השם וישועתו, בעוד 25 ימים ודפים, סיום מסכת עירובין על קופי דפיה בעזרת השם ובישועתו בוו בכסלב תשפ"א. השתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו ומחוץ עלה, והתדרים בהם מגיעים קולות התורה להניח ברכה בתוך בתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה לכם בסייעת התשמע הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו מקדישים לרפואתה של אימה במהירה של היולדת חווה לאה בת אסתר, לרפואה של אימה לאורך ימים טובים. אל נרפן עלה לחווה לאה בת אסתר, אל נרפן עלה לחווה לאה בת אסתר, אל נרפן עלה לחווה לאה בת אסתר. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, ירפם במהרה ברפואה של אימה. נקרא כעת כמה פרקי תהילים לרפואת היולדת חווה לאה בת אסתר, לרפואה של אימה במהרה. ומי שיוכל שיצטרף, ואין כל כביר לא אימס ותפילת רבים. פרק י' ג' בתהילים, למנצח מזמור לדוד, אדנה אדוינוי תשכחני נצח, אדנה תסתיר את פניך ממני, אדנה אשית עיצות בנפשי, אגון בלבבי יומם. אדנה ירום אויבי עליי, אביטה ענייני אדוינוי אלוהי, יאיר העיניי פן ישן המוות. פן יאמר אויבי יחלטיב, צרה יגילו כאמות. ואני וחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך, אשיר על אדוינוי, כי גמל עליי. תהילים חף. למנצח מזמור לדוד, יענך אדוינוי ביום צרה, יסגב חשם אלוהי יעקב. ישלח עזרך מקודש ומציון יסהדקה. יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשני סלע. ייתן לך חלבביך וכל הצדך ימלא. ננרננה וישועתך ובשם אלוהינו נדגול, ימלא אדוינוי כל משאלותיך. עתה ידעתי כי הושיע אדוינוי משיחו יענה ומשמי קודשו בגבורות ישע ימינו. אילה ברכב ואילה בסוסים, אנחנו בשם אדוינוי אלוהינו נזכיר. אמא קרו ונפלו ואנחנו קמנו ואני תודד אדוינו יושיע, המלך יעננו ביום קורנו. תהילים קוף חף א', שיר למעלות אסע עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי ממה אדוינוי עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, עיני לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוינוי שומריך, אדוינוי צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוינוי ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוינוי ישמור צעיתך ובואך מעתה ועד עולם. תהילים קוף למד, שיר המעלות ממעמקים קראתיך, אדוינוי, אדוינוי, שמעה וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם אבונות תשמור יא אדוינוי, מי יעמוד כי עמך הסליחה למען תברא. קיוויתי אדוינוי כבתה נפשי ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוינוי משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוינוי כי מאדוינוי החסד והרבה עם עובדות. והוא יבדה את ישראל מכל אבונותיו. ותהילים קוף ממבית משכיל לדוד באיותו במערה תפילה, קולי אל אדוינוי עזק, קולי אל אדוינוי את חנה, נשפוך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד, והתעטף עליי רוחי ואתה ידעת הנתיבתי באורך זו, הלך תמנו פח לי, הבית ימין וראה ואין לי מכיר עבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי, זעקתי אליך אדוינוי, אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים, הקשיבה אל רינתי כי דלותי מאוד, הצילני מרודפיי כי אמצו ממני, הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך, בי יכתירו צדיקים, כי תגמול עליי. לרפואת היולדת, חווה לאה, בת אסתר, לרפואה שלמה במהירה, ולאורך ימים טובים, ארוכים ולשלום. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי, ולא אבותי שלא יארא דבר תקלה על ידי, ולא יכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב עם מצווה אחת, מתוך התרי"ג מצוות בתורה שבכתב על פי ספר החינוך, והיום הזה מצווה רי שבב, שלא לבוא על שתי אחיות מחיים משורשי עניין העריות, כתבנו למעלה במצווה קוף צעדי מה שידענו, ועוד ליבי אוימר לי בעניין זה, שהשר הכתוב לישא שתי אחיות, כי אדון השלום יחפוץ בשלום כל בריאותה, וכל שכן בשלום אותן בריאות שהטבע והשכל מחייבים להיות שלום ביניהם, ולא כתתה ותחרות תמיד כל היום. זוהי המצווה מתוך תרי"ג המצוות, מצווה רי שבב על פי ספר החינוך. וכעת וסייעתא דשמיא גדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה. בדפינו היומי פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי, והוא היה בדף עין ת' במסכת עירובין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, באיזה אופן מועילים קש ותבן למעט חריץ? והתשובה, רק אם ביטלו במפורש ואמרו שלא יתלו את התבן משם. שאלה שנייה, האם אפר אבי מיעוט בחריץ? והתשובה, לרבסי לחכמים בסתם אינו בטל, ולרב יוסי בטל, ולרבונה גם לחכמים בשבת נחשב כמבוטל כיוון שאסור לטלטלו, ולרבשי בחריץ נחשב כמבוטל כיוון שעומד להיסתם. שאלה שלישית, מה הסברה לחלק בין תבן לקש? אומר רשי שכן התבן ראוי למאכל בהמתו ומסתבר שיקחנו משם. שאלה רביעית, בגדיש תבן הגבוה 10 טפחים ומפריד בין החצרות, כיצד יכול להאכיל ממנו בהמתו וכיצד לא? התשובה, שלא ייתן לסלו ויאכיל ולא יעמיד הבהמה אצל התבן, אלא עומד בפניה והיא הולכת הבהמה מעיליה ואוכלת. שאלה חמישית, באיזה אופן יכול להניח חבית שתהיה כשיתוף לכל בני המבוי והתשובה? על ידי שיזכה להם על ידי בנו וביתו הגדולים ועבדו ושפחתו העבריים או אשתו, ולרב יהודה יגביע אותה מן הקרקע טפח. והשאלה האחרונה על דף אינטט, אילן שמשרתי עבודה זרה משמשים אותו, האם הוחזק כעשירה? והתשובה, לרב כן, לשמואל רק כגון אם אומרים שתמרים אילו הם לשיחר של מקדש נצריפי שישתו הם ביום עידם ביום חגם. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף עין ת' במסכת עירובין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראה אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום רביעי בשבוע י' בחודש חשוון תשפ"א, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף ה-80 דף פ' במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין ת' עמוד ב', מן המשנה המצויה טוב שורות, 17 שורות לפני סוף דף עין ת', משנה פותחת במילים, כיצד משתתפין במבוי. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס, ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מבואר במשנה לאל בדף עין ג' עמוד א', שמבוי שכמה חצרות פתוחות לו, אסור להוציא ולהכניס מהחצרות למבוי אם לא נשתתפו כל בני המבוי יחד. משום שהמבוי הוא רשות משותפת לכל בני המבוי, ואילו החצרות כל אחת מהם היא רשות של בני אותה חצר בלבד. ואסרו חכמים להוציא בשבת מרשות היחיד של איש אחד או של כמה אנשים לרשות היחיד האחרת שמשותפת לאנשי רשות זו ולאנשים נוספים, כדי שלא יבואו להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. כשעשו שיתוף מותר להוציא מהחצרות למבוי, כיוון שאז נחשבות כל החצרות כרשות אחת, וכאילו כל השותפים במבוי שותפים בכל החצרות. עכשיו מבארת המשנה כיצד עושים את השיתוף הזה. שואלת המשנה כיצד משתתפים במבוי. אם רוצה אחד מבני המבוי לעשות משלו שיתוף לכולם, וזה ודאי שיכולים לעשות שיתוף על ידי שנותן כל אחד מבני המבוי פת או יין ונותנים הכל במקום אחד, אלא שבא המשנה לומר שאין צריך דווקא שיביא כל אחד מבני המבוי את פיתו או את יינו, אלא אחד מבני המבוי אם הוא רוצה, יכול לעשות שיתוף לכל בני המבוי על ידי שיקנה חבית לכל בני המבוי. וכותב הריטב"א שדין זהו גם בעירובי חצרות, שאף עירובי חצרות יכול אחד מבני החצר לזכות פת לכל בני החצר ולהניחו לשם עירוב, ששווים מבוי וחצר בכל האמור במשנה כמבואר בגמרא. ולמה משמיעה לנו המשנה את הדין הזה בשיתופי מבואות ולא בעירובי חצרות? אומר התפארת ישראל, משום שבמבוי החידוש גדול יותר, שהיה מקום לומר שרק בעירוב שהוא מקנה רק לבני חצרו שדעתו קרובה עמם, אז לא אכפת לו אם יוכלו מהעירוב, והוא עירוב גמור. אבל מבוי שאין דעתו קרובה כל כך עם בני החצרות האחרות שבמבוי, היה מקום לומר שמקפיד אם יוכלו מהשיתוף, ואין זה שיתוף טוב. כאמור לאל בדף ממתת עמוד א', שמקפיד על עירובו, אין עירובו עירוב. ולכן השמיע המשנה שאין אומרים כן, אלא אף בשיתוף יכול אחד לזכות לכולם. אם כן, שואלת המשנה, כיצד משתתפים במבוי אם רוצה אחד מבני המבוי לעשות משלו שיתוף לכולם? אומרת המשנה, מניח את החבית של יין או של פירות. תוספות לקמן בדף פי בית עמוד א' בדיבור המתחיל כיצד כותבים, שהיו רגילים להניח את כל פירותיהם בחבית, וחבית שאמרה המשנה, היינו בין חבית של יין ובין חבית של פירות, כמו שנאמר בברייתא בגמרא, מניח את החבית של יין או של פירות, ואומר הרי חבית זו לכל בני מבוי. וצריך לזכות את החבית לכל בני המבוי, שאומר לאדם אחר, קבל חבית זו, וזכה בה עבור כל בני המבוי. אבל הוא עצמו אינו יכול לזכות לכל בני המבוי, כיוון שהחבית היא שלו, וכדי לזכותה לאחרים, צריך להוציאה מרשותו, שאחר יזכה בה ממנו לשאר בני המבוי. ומזכה להן, יכול לזכות להם לבני המבוי על ידי בנו וביתו הגדולים, ועל ידי עבדו ושפחתו העבריים, ועל ידי אשתו. במסכת בבא מציעא בדף י"ב אמרה המשנה, מציאת בנו וביתו הקטנים הרי אילו שלו, ומציאת בנו וביתו הגדולים הרי אילו שלהן. ושם בבבא מציעא יש מחלוקת המוראים בביאור המשנה. שמואל סבר שהמשנה מתפרשת כפשוטה, שכל קטן מציאתו לאבי וכל גדול מציאתו לעצמו. שסבר שקטן אינו יכול לזכות אף לעצמו, ולכן אין מציאתו לעצמו והיא שייכת לאביו, משום שהוא מגביה לצורך אביו. רבי יוחנן אמר שקטן האמור במשנה הוא כל שהוא סמוך על שולחן אביו ואף אם הוא גדול. וגדול זה זה שאינו סמוך על שולחן אביו, אף אם הוא קטן, כי סבר שקטן יש לו שחייה לעצמו. אלא שכל שהוא סמוך על שולחן אביו, תקנו חכמים שתהיה מציאתו לאביו כדי שלא יבואו לידי איבה. כותבים התוספות בדיבור המתחיל, הוא מזכה להם בשם רבינו טעם של רבי יוחנן שאמר שם שגדול הוא מי שאינו סמוך על שולחן אביו, אף גדול שאמרו במשנה כאן הוא כל שאינו סמוך על שולחן אביו. אבל מי שסמוך על שולחן אביו, אף אם הוא גדול, אינו יכול לזכות בשיתוף לכל בני המבוי. שואלים התוספות, אם כן, אף שפחתו לא תזכה בשיתוף, כיוון שהיא סמוכה על שולחן אדונה. תרץ רבינו תם ששפחה אינה נחשבת סמוכה על שולחן אדונה, כיוון שהיא אוכלת בשכר מה שהיא עובדת אצלו. והרי מתרץ שרק בבנו אמרו שכל שהוא סמוך על שולחנו, ידו כיד אביו, שכיוון שהוא רגיל לפרנסו, יש לה חשוש שאם יהיה מציאתו לעצמו לא יפרנסנו. אבל בשאר אנשים לא אמרו שכל שהוא סמוך על שולחן אחרים, ידו כיד מישהו סמוך על שולחנו. והמשנה אמרה שהוא מזכה לבני המבוי גם על ידי עבדו ושפחתו העבריים. ולא ייתכן שפחה עברית אלא קטנה, שהרי עברית מוכר אותה אביה כשהיא קטנה, והיא יוצאת לחירות כשהיא מביאה סימני נערות, שאז היא נעשית גדולה, ואז אינו יכול למוכרה. ובמסכת גיטין בדף סמכדל את עמוד בית נחלקו המוראים איך היא יכולה לזכות בשיתוף לכל בני המבוי. רב אסי אמר שכל קטן שיש בו דעת, שאם נותנים לו חפץ הוא מחזירו לאחר שעה, יכול לזכות גם לאחרים, ומשום כך גם שפחה יכולה לזכות לאחרים. ושמואל סבר שאין קטן יכול לזכות לאחרים, ורק בשיתופי מבואות שאינם אלא מתקנת חכמים, אמרו חכמים שאף קטן יכול לזכות לאחרים. ועבד עברי אין גופו קנוי לאדונו, משום כך אין ידו כיד אדונו, ויכול לזכות בשיתוף לכל בני המבוי, אבל עבד כנעני גופו קנוי לאדונו, וידו כיד אדונו. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל אינו מזכה, הוא לא יכול לזכות את השיתוף מבואות, לא על ידי בנו וביתו הקטנים, ולא על ידי עבדו ושפחתו הכנעניים, מפני שידן כידו. ואף כשהם נוטלים את החבית לזכות בה לאחרים, הרי היא עדיין כמו שמונחת ביד בעל הבית, ואין שאר בני המבוי זוכים בה. וכתב התוספות יום טוב שוודאי עבדו ושפחתו הכנעניים ידם כידו ממש, שכל מה שבידם הרי הוא כמונח ביד בעליהם, אבל בנו וביתו הקטנים אין ידם כידו ממש, שהרי קטן שיש בו דעת שאם נותנים לו אגוז הוא נוטלו, ואם נותנים לו צרור הוא זורקו, אז מבואר במסכת גיטין בדף סמך דלת שזוכה לעצמו, ואם כן אין ידם כיד אביהם. אלא אמרה המשנה שכיוון שאינם יכולים לזכות לאחרים, הרי מה שהם מגביעים עבור שאר בני המבוי, הרי זה כמו שהוא עדיין ביד המזכה. זוהי המשנה שלנו בדף ע"ט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא כיצד זוכים בחבית לבני המבוי. אמר רב יהודה, חבית של שיתופי מבואות, כשהוא רוצה לזכותה לכל בני המבוי, צריך הזוכה בה לבני המבוי להגביע אותה מן הקרקע טפח, שאם אינו מגביעה עדיין היא מונחת ברשות הבעלים, ואין שאר בני המבוי זוכים בה. ובמסכת קידושין בדף חבב פרש רשי, שכדי לקנות בהגבעה צריך להגביה שלושה טפחים, שהוא השיעור שאין אומרים בו דין לבוד, שכל מקום שיש אוויר פחות משלושה טפחים אומרים בו דין לבוד, והיינו שרואים את האוויר כאילו הוא סתום. אבל אם לא יגביה שלושה טפחים, עדיין נחשב החפץ כמונח במקומו. ותוספות שם הביאו שרבינו תם סובר שדי להגביה טפח כדי לקנות בהגבעה. וכותבים התוספות כאן בדיבור המתחיל, צריך שאין להוכיח מכאן שבשביל לקנות די בהגבעה של טפח, כי יש לומר שרק כאן לעניין שיתופי מבואות שאינם אלא מדי רבנן, אמרו שדי בהגבעה של טפח. מביאה הגמרא דין נוסף של רב יהודה שנאמר יחד עם הדין הזה. אמר רבא, אני תרתי מילי שני דברים אלו, סבא דה פומפדיטה אמרינו, אמרו אותם זקני פומפדיטה שהם רב יהודה וישיבתו. רשי כותב שכך מבואר במסכת סנהדרין בדף י"ז עמוד ב', שכל מקום שאמרו דבר בשם סבא דה פומפדיטה, הכוונה היא לרב יהודה ורב עינה. השני הדברים הללו אמרו אותם זקני פומפדיטה, חדה, דבר אחד שאמרו, מה שהביאה הגמרא לאל בשם רב יהודה שצריך להגביה את החבית של השיתוף, תפח, הידך, והדבר השני הוא, שהמקדש על היין בשבת ויום טוב, עם טעם מהיין מלוא לוגמיו, כמלוא חלל פיו, וכותבים התוסות בדיבור המתחיל, עם טעם מלוא לוגמיו, שאין הכוונה שצריך שישתה כמלוא חלל של פיו, אלא הכוונה היא, כמו שאמרו במסכת יומא בדף פי עמוד א' לגבי יום הכיפורים, שצריך שישתה שיעור כזה, שאם יכניסנו לפיו ויסלקנו לצד אחד, ייראה כמו שפיו מלא. אז אם טעם מהיין מלוא לוגמיו, יצא ידי חובת קידוש. וכותב הרתבה בשם רבו שאין צריך שכל אחד מהיוצאים ידי חובה בקידוש ישתה כמלוא לוגמיו, אלא די שאחד ישתה כמלוא לוגמיו כדי שכולם יצאו ידי חובה. כותב המאירי שאף אם קטן שותה מהיין מלוא לוגמיו, יצאו כולם ידי חובתם. ואם לאו, אם לא שתה מלוא לוגמיו, לא יצא. מביאה הגמרא דין נוסף שאמרו סבי דה פומפדיטה. אמר רב חביבה, הני נמי סבי דה פומפדיטה אמרינו. גם דין זה אמרו זקני פומפדיטה, כלומר רב יהודה. דאמר רב יהודה אמר שמואל בשם שמואל, עושין מדורה עסק גדול לחיה ליולדת בשבת כדי לחממה, שאם לא יעשו לה כן, היא מסתכנת. ואף אם אינה צריכה את המדורה לרפואה, עושים לה כיוון שהקור מזיק לה הרבה, כך אומר המאירי. ואפילו ספק פיקוח נפש דוחה שבת כמבואר במסכת יומא בדף פי ה' עמוד ב', שנאמר ושמרתם את חוקותיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. דרשו ממה שנאמר וחי בהם, שניתנו המצוות כדי שיחיה בהם ולא כדי שימות בהם. שפיקוח נפש דוחה את המצוות, ושבת היא בכלל המצוות שפיקוח נפש דוחה אותם. אומרת הגמרא סבור מינה, יש שסברו ללמוד מדברי שמואל שלחיה אין, לחיה מותר לעשות מדורה בשבת, אבל לחולה לא. אסור לעשות מדורה בשבת שאין הקור מזיק לו כמו ליולדת. ואף ליולדת, בימות הגשמים אין מותר לעשות מדורה בשבת, אבל בימות החמה לא. אסור לעשות מדורה בשבת שבימות החמה אין לחשוש שתתקרר, אם לא יעשו לה מדורה. אבל דוחה הגמרא את דבריהם שאין זה כך, אלא איתמר נאמר בבית המדרש, אמר רב חייא בר אבין, אמר שמואל, אפילו משהקיס דם ונצטנן, הקזת הדם היא רפואה שהיו עושים על ידי שהיו מוציאים דם, והאדם העושה כנחלש, וצינה באה לאדם לאחר הקזת דם חוליו, עושים לו מדורה בשבת, וכל שכן שעושים מדורה לחולה, ואפילו בתקופת תמוז. השנה מתחלקת לארבע תקופות, תקופת ניסן, תקופת תמוז, תקופת תשרי ותקופת טבת, ותקופת תמוז היא התקופה שבה החום רב ביותר. מביאה הגמרא עוד דין שאמרו סבי דה פומפדיטה, אמר המימר, הנמי סבי דה פומפדיטה אמרינו, גם דין זה אמרו זקני פומפדיטה. היינו מה שאמר המימר בסוף דבריו, שאמר רב יהודה שהלכה כשמואל. דאיתמר נאמר בבית המדרש, איזו ישירה סתם, כלומר מתי אנו מחזיקים סתם אילן שאין אנו יודעים שעבדו אותו על עבודה זרה, כי אילן של עבודה זרה, הוא אסור בענה. אמר רב, כל אילן שקומרין משרתי עבודה זרה שומרין אותה, ואין הם תואמים מפירותיה, אז ודאי אילן של עבודה זרה הוא. שאם לא היו עובדים לאילן, לא היו נמנעים מלאכול מפירותיו. ושמואל אמר, כגון דאמרי, כגון שאומרים משרתי עבודה זרה, הני תמרי, תמרים אלו הגדלים באילן זה, עומדים הם לשיחה דווי נצרפי. לעשות מהם שיחר, להביאו לבית העבודה זרה שנקראת נצרפי. כך הייתה נקראת העבודה זרה באותה מדינה שגר בשמואל. דשטולי ששותים אותו ביום עידם, ביום חגם. יום עידם פירושו יום אבלם, והוא כינוי גנאי ליום החג שלהם, אומר הרמב"ם בפירוש המשניות על מסכת עבודה זרה. ושמואל מחמיר יותר מרב, כמבואר במסכת עבודה זרה בדף ממחת עמוד א', שסבר, שלא רק אילן שאנו רואים שמשרתי עבודת כוכבים נמנעים מלאכול מפירותיו, אנו מחזיקים אותו לעשירה, אלא אף אילן שמשרתי עבודת כוכבים מייחדים את פירותיו לעשות מהם שיחר להביאו לבית עבודה זרה לשתותו ביום חגם, אנחנו מחזיקים אותו כעשירה. ובייר הרמב"ם בהלכות עבודה זרה פרק ח' הלכה ג', שכך הוא חוק העשירה שעושים שיחר מפירותיה, ושותים אותו ביום חגם, וכיוון שאנו רואים שכך נוהגים משרתי עבודת כוכבים באילן זה, יש לנו לומר שהשירה הוא. ואמרו לי, אומר המימר שאמרו לו סבי דה פומפדיטה, זקני פומפדיטה, הלכת הקוותי דה שמואל, שההלכה היא כשמואל. חוזרת הגמרא לדברי רב יהודה שאמר שצריך להגביה את החבית של השיתוף טפח ומקשה עליו מברייתא. מי טיבי יש להקשות על דברי רב יהודה מברייתא, שנינו בברייתא כיצד משתתפים במבוי, כיצד עושים שיתוף למבוי להתיר לטלטל ממנו לחצרות בשבת, מביאים חבית של יין ושל שמן ושל תמרים ושל גרגורות ושל שאר מיני פירות, כלומר שאחד מבני המבוי מביא חבית שיש בה אחד מאמינים הללו, אם הוא מביא משלו צריך לזכות אותה לכל בני המבוי, ואם החבית שהוא מביא היא משלהן, משל בני המבוי שכולם שותפים בה, צריך להודיע להם שיסכימו כולם שיעשה חבית זו שיתוף למבוי, וכשהוא עושה שיתוף בחבית שלו, כשהוא מזכה להם, הזוכה מגביע את החבית מן הקרקע משהו, הרי שאין צריך להגביע את החבית טפח, וקשה על רב יהודה שהיא צריך להגביע את החבית טפח, דרץ את הגמרא, מהי משהו נמי דקאמר, גם מה שאמרה הברייתא שצריך להגביע משהו, היינו טפח. דהיינו, המשהו שאמרה הברייתא אין הכוונה למשהו ממש, אלא הכוונה לשיעור מועט שהוא טפח. וכאשר החבית היא שלהם, אין צריך לזכות, ורק צריך להודיע להם, משום שיש לחוש שמה הם מקפידים על מה שבחבית הזו, ואינם רוצים לתיטה לכל בני המבוי. ואם הם מקפידים על כך, אין השיתוף מועיל, כמבואר לעיל בדף ממתת עמוד א' לגבי עירוב, שאם מקפיד אחד מבני החצר שלא יוכלו בני החצר, מהפת שנתן לעירוב, לא מועיל לעירוב, שאין מועיל לעירוב, אלא כשיש שם שותפות נוחה ועריבה. ואינו צריך להודיע, אלא כשהוא עושה שיתוף בחבית שלהם, אבל כשהוא עושה שיתוף בחבית שלו, שהוא מזכה בה חלק לכל בני המבוי, אינו צריך להודיע להם, משום שזכין לאדם שלו בפניו, ואין צריך שיידעו שהוא מניח שיתוף עבורם. דנה הגמרא בדין האמור במשנה שצריך לזכות את השיתוף לכל בני המבוי. איתמר נאמר בבית המדרש שיתופי מבואות, והוא הדין לעירובי חצרות, כי שווין שיתופי מבואות ועירובי חצרות לעניין הזה, כמבואר בסוגיית הגמרא. רב אמר אין צריך לזכות לכל בני המבוי, שמואל אמר צריך לזכות. רשי והתוסות בדיבור המתחיל, רב אמר, מבארים שסבר רב שכיוון שכל בני המבוי שהוא מניח את השיתוף עבורם, אוסרים עליו לטלטל במבוי ואינו יכול לטלטל אלא אם כן, יזכו כל בני המבוי בחבית, הוא גומר בדעתו ומקנה את החבית לכל בני המבוי ואין צריך לעשות עוד קניין. ורב חולק בזה על המשנה שאמרה שצריך לזכות כמבואר בהמשך הגמרא. ומבואר בתוספות במסכת בכורות דף חי עמוד ב', דיבור המתחיל הקנויי שכל מקום שיש גמירות דעת גמורה להקנות לחברו, אין צריך קניין אלא הוא משעבד עצמו לחברו. אילו הרשב"א כתב שכאן אין זו שחייה גמורה, ורק כיוון ששיתופי מבואות הם מדרבנן, הקלו לומר שדי בגמירות דעת ואין צריך קניין. ובעירובי תחומין, אסור לצאת בשבת מחוץ לעיר יותר מ-2,000 אמה, והוא הנקרא תחום שבת, ורוצה ללך חוץ לתחום. מניח פת מערב שבת בסוף התחום, באותו צעד שהוא רוצה ללך בשבת, והרי הוא קונה שביטה במקום שפיתו מונחת, כלומר שנחשב כאילו הוא עצמו היה בשקיעת החמה במקום שהניח את הפת, ויכול ללך משם עוד 2,000 אמה, והוא הנקרא עירובי תחומין. אם כן, בעירובי תחומין, כשאדם אחד מניח עבור אחר, סברותיהם של רב ושמואל מתהפכות. רב אמר צריך לזכות את העירוב למי שהוא מניח עבורו, כי בעירובי תחומין לא שייך הטעם שאמר רב בשיתופי מבואות, שכיוון שהמניח את השיתוף אסור לו לטלטל במבוי בלא, שיזכו שאר בני המבוי בשיתוף, הוא גומר בדעתו להקנות להם חלק בשיתוף. שהרי בעירובי תחומין המניח את העירוב אינו צריך כלל את העירוב, ולכן אין מי שהוא מניח עבורו את העירוב, זוכה בו בלא קניין. ושמואל אמר אין צריך לזכות. ובבארים התוספות בדיבור המתחיל רב אמר, שסבר שמואל שבעירובי תחומין אין צריך שיהיה העירוב של מי שמניחים אותו עבורו, שכיוון שאינו צריך לקנות שם רשות של אחרים, בעיקר קניין השביטה בעירובי תחומין הוא על ידי גמירות דעת שרוצה לשבות במקום פלוני, אבל הוא לא קונה את המקום, אז אין צריך שיהיה העירוב שלו. ואף אם העירוב שייך לאחר, כיוון שמניחים אותו עבורו, הרי הוא קונה שם שביטה, ורק בעירובי חצרות, כיוון שצריך הוא לקנות חלק בדירה שהעירוב מונח בה, שהרי שמואל סבר לאל בדף ממתת עמוד א' שעירוב הוא משום קניין, כלומר שמה שעירוב מתיר בחצר זה משום שבעל הדירה שהעירוב מונח בה, מקנה את רשותו לכל מי שהניח עירוב בדירתו, והוא מקנה להם חלק בדירתו תמורת העירוב שהם מניחים בדירתו. ואם אין העירוב שלו, אינו יכול לקנות חלק בדירה. שואלת הגמרא ביש למה לשמואל, טעמו של שמואל מובן, דאחה שכאן בשיתופי מבואות, תנן, שנינו במשנה שצריך לזכות, ואחה וכאן בעירובי תחומין, כשאמרה המשנה לקמן בדף פי בית עמוד א' שיכולים להניח עירובי תחומין בשביל אחר, לא תנן. לא אמרה המשנה שצריך לזכות את העירוב למי שמניחים עבורו, אלא לרב קשה מה הייתה, מדוע אמר רב שלא כמבואר במשנה? תרץ את הגמרא תנאי, הדין שמבואר במשנה שעירובי תחומין אין צריך לזכות למי שמניחים עבורו, נחלקו בו תנאים. דאמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, מעשה בקלתו של רבי הושעיה, שהלכה בערב שבת לבית המרחץ שהיה מחוץ לתחום עירה, וחשכה לה, שקעה החמה, ונעשה שבת קודם שחזרה מבית המרחץ, וערבה לחמותה, והניחה חמותה עירוב תחומין בשבילה קודם ששקעה החמה, כדי שתוכל לחזור לעיר. ובא מעשה לפני רבי חייא, ואסר לה להיכנס לעיר. אמר לו רבי ישמעאל ברבי יוסי לרבי חייא, בבלי, בן בבל, כל כך אתה מחמיר בעירובין? כך אמר אבא, כך אמר אבי רבי יוסי, כל שיש לך להקל בעירובין, הקל. היבאילו והסתפקו בני הישיבה מפני מה אסר לה רבי חייא להיכנס לעיר, אם מפני שמישל חמותה ערבה לה ומשום דלא זיקתה לה, ובעירובי תחומין צריך לזכות. עוד דילמה או שמה, משלה ערבה לה. החמות ערבה בשל הקלה, ומה שאסר לה רבי חייא זה משום דחמותה הניחה לה את העירוב שלא מדעתה, ואין מניחים עירוב תחומין, אלא מדעת מי שמניחים עבורו. ואמר להן, האומי רבנן, אישיב אחד מהחכמים ורבי יעקב שמי, רבי יעקב שמו, לדידי מפרשה למיני די רבי יוחנן, אני שמעתי פירוש דבר זה מרבי יוחנן, שמה שעשה רבי חייא הוא כיוון שמישל חמותה ערבה לה, ומשום שלא זיקתה לה, ומבואר שרבי חייא סבר שעירובי תחומין צריך לזכות, ומוכח שרבי חייא חולק על המשנה שלא הזכירה שצריך לזכות בעירובי תחומין, ורב סבר כרבי חייא. ומה שאמר רב שבשיתופי מבואות אין צריך לזכות, למרות שבמשנה מבואר שצריך לזכות, רב חולק בזה על המשנה וסובר, שכיוון שמישהו מניח עבורו את העירוב אוסר עליו לטלטל במבוי, הוא גומר בדעתו להקנות לו. ורב הוא תנה ויכול לחלוק על המשנה. ואילו תוספות מפרשים, בדיבור המתחיל מעשה, שהמעשה בקלתו של רבי יושעיה לא היה בעירובי תחומין, אלא שהלכה לבית המרחץ ולא עשתה עירובי חצרות והניחה חמותה עבורה, עירובי חצרות, ופסל רבי חייא את העירוב משום שבעירובי חצרות צריך לזכות. ורבי ישמעאל סבר שאין צריך לזכות בעירובי חצרות, ורב סובר כרבי ישמעאל. ובעירובי תחומין סבר רב שכולם מודים שצריך לזכות, שבעירובי תחומין לא שייך הטעם, שמחמת שהוא אוסר עליו, הוא גומר בדעתו ומקנה לו. ואף התנה של המשנה סובר שצריך לזכות. מביאה הגמרא שאף רב יעקב ברידי פירא שרב חייא אסר משום שלא זיקתה לה. אמר לרבי זיירא לרבי יעקב ברא דבת יעקב, בנה של בת יעקב, קראו אותו על שם אמו משום שאביו לא היה אגון, ומשום כך לא הזכירו הוא. אז אומר רבי זיירא לרבי יעקב, כי מה תתעתם כשאתה הולך לארץ ישראל, עקיף וזיל לסולם עד הצור, תרבה את הדרך בשבילי ולך דרך מסילת צור. ובמסכת ביצה בדף חפי עמוד ב' ביה רשי שמסילת צור נקראת סולם, משום שהדרך היא במעלות הער. ובא ימיני ושאל דבר זה, מפני מה אסר לה רבי חייא להיכנס לעיר, תשאל את הדבר הזה מרב יעקב ברידי שמקומו הוא בצור. בא ימיני שאל ממנו רב יעקב ברא דבת יעקב, מרב יעקב ברידי מה היה המעשה, משל חמותה ערבה לה, ומה שעשה רבי חייא הוא משום שלא זיקתה לה, או דילמה או שמה משלה משל קלתה ערבה לה, ומה שעשה רבי חייא הוא משום שלא מדעתה ערבה לה. אמר לה, ישיב לו רב יעקב ברידי משל חמותה ערבה לה, מה שעשה רבי חייא זה משום שלא זיקתה לה. אמר רב נחמן הקטינן, אנחנו מחזיקים להלכה להחמיר גם כרב וגם כשמואל. שהלכה כרב שעירובי תחומין צריך לזכות, והלכה כשמואל שעירובי חצרות צריך לזכות. ולמרות שנאמר לאל בדבב עמוד ב' שעושה מחומרי בית שמי ומחומרי בית הלל, נאמר עליו, הפסוק במגילת קהלת פרק ב' פסוק י' והכסיל בחושך הולך, אין זה אלא בשתי מחלוקות שנובעות מאותו טעם, אבל כאן שכל מחלוקת תלויה בטעם בפני עצמו, אפשר להחמיר כשניהם, אומר הריטב"א. אז אם כן, אומר רב נחמן, אנחנו מחזיקים להלכה להחמיר גם כרב וגם כשמואל, אחד עירובי תחומין ואחד עירובי חצרות, בין בעירובי תחומין ובין בעירובי חצרות, אחד שיתופי מבואות ובין בשיתופי מבואות, בכולם צריך לזכות את העירוב למי שמניחים עבורו. כותב הגאון יעקב שסבר רב נחמן, שאחר שמצינו שרב חייא סובר שבעירובי תחומים צריך לזכות, יש לומר שאף המשנה סוברת שצריך לזכות. מה שלא הזכירה שצריך לזכות זה משום ששמחה על מה שאמרה כבר לגבי שיתופי מבואות. ורב נחמן פסק בכך, כמו המשנה, שבין בשיתופי מבואות ובין בעירובי תחומין, צריך לזכות. דנה הגמרה, אם מי שמניח עירוב תפשילים בשביל אחר, צריך לזכות את העירוב למי שמניח עבורו. מה זה עירוב תפשילים? יום טוב שחל בערב שבת, אסור לבשל מיום טוב לשבת, אלא אם כן נניח תפשיל מערב יום טוב לצורך שבת. שאז כשהוא מבשל ביום טוב לצורך שבת, אינו אלא כגומר להכין לשבת, ולא כמי שהתחיל להכין ביום טוב לשבת. נחלקו המוראים במסרת פסחים בדף מ"ו עמוד ב', איך מועיל העירוב הזה? רבא סבר שמדאורייתא אסור להכין מיום טוב לשבת, אלא שבכל יום טוב, אף כשאינו צריך לאכול עוד, מדאורייתא מותר לו לבשל, שהואיל ואם יבואו לו אורחים, יהיה צריך לתבשילים הללו, מותר לו לבשל אף כשעכשיו לא באו לו אורחים. אלא שחכמים אסרו לבשל ביום טוב כשאינו צריך את התבשילים לאותו יום, וכשחל יום טוב בערב שבת, התירו לבשל על ידי עירוב. ורב חיסדא סבר שמדאורייתא אסור לבשל ביום טוב כשאינו צריך לצורך יום טוב את התבשילים, אלא שמדאורייתא מותר להכין מיום טוב לשבת. וחכמים החמירו שלא להכין מיום טוב לשבת, רק שהוא מניח עירוב מערב יום טוב, שאז אינו אלא כי גומר את הכנת צורכי שבת ביום טוב. כותב הרמב״ם הלכות יום טוב פרק ו' הלכה ב', נקרא שמו עירוב מפני שעניינו דומה לעניין עירובי חצרות, שכשם שהעירוב שעושים בחצרות הוא משום היכר כדי שלא יעלה על דעתם שמותר להוציא מרשות לרשות בשבת, כך עירוב תפשילים הוא משום היכר וזיכרון כדי שלא ידמו ויחשבו שמותר לאפות ביום טוב מה שאינו נאכל בו ביום. ואילו הרעבת כותב שנקרא עירוב משום שהוא מערב צורכי שבת על צורכי יום טוב לעשותם יחד. אומרת הגמרא, באי רב נחמן, הסתפק רב נחמן המניח עירובי תפשילים עבור אחרים. צריך לזכות להם את העירוב או אין צריך לזכות להם? ובשאילתות של רב החי מבאר שספיקו של רב נחמן הוא שהרי עירוב תפשילים צריך שיהיה בו כזית, כמבואר במסרת ביצה בתפתית זין עמוד א'. וכשהוא מניח עירוב תפשילים עבור כמה בני אדם, אין צריך שיהיה בעירוב כזית בשביל כל אחד, אלא די בכזית אחד לכולם, ואם כן נמצא, שכל אחד מהם סומך אף על החלק של חברו בכזית הזה, והחלק של כולם מועיל לכל אחד ואחד, ואם כן יש לומר, שאין צריך כלל שיהיה לו חלק בעירוב, אלא יכול לסמוך על העירוב, שהניחו עבורו גם אם אין לו בו חלק. או שיש לומר שכל זה אינו אלא כשיש לו חלק בעירוב, אבל אם אין לו בו חלק כלל, אין מועיל לו העירוב הזה. אמר רב יוסף, הקשה רב יוסף, ומה הייתי בא אלי, מה היה ספקו של רב נחמן בזה? לא שמיע לי וכי לא שמע רב נחמן, הדה אמר רב נחמן ברדה אמר שמואל, את הדבר שאמר רב נחמן ברדה בשמו של שמואל, שהמניח עירובי תפשילים לאחרים, צריך לזכות להם. אמר לי, שאל הבא את רב יוסף, פשיטה דלא שמיע לי. הרי פשוט הוא שלא שמע רב נחמן את דברי שמואל, די שמיע לי, מה הייתי בא אלי? כאילו שמע את דברי שמואל, ודאי לא היה מסתפק בדבר. אז מה שאלתך רב יוסף, אם שמע רב נחמן את דברי שמואל? אמר לי, השיב לו רב יוסף, עטו וכי בעירובי תחומין, מי לא אמר שמואל, האם לא אמר שמואל שאין צריך לזכות? ואמר איו, והוא רב נחמן אמר שצריך לזכות. משום כך אני מסתפק שם האב בדין זה של עירובי תפשילים, למרות ששמע רב נחמן את דברי שמואל, עדיין הסתפק, מה הדין בזה? הישיב לו אביי, אחי אשתה, וכי כך נראה בעיניך להשוות בין עירובי תפשילים לעירובי תחומין? פישלמה, הטעם שם בעירובי תחומין מובן מדוע חלק רב נחמן על שמואל משום דפליגי, משום שנחלקו רב ושמואל בדין הזה. ובדין של שיתופי מבואות וכמה שמלן, וישמיענו רב נחמן, כחומרין דמר וכחומרין דמר. יש לפסוק כרב בעירובי תחומין שהוא מחמיר בהם, וכמו שמואל בשיתופי מבואות שהוא מחמיר בהם. כפי שאמרנו לאל, אבל אחר כאן בעירובי תפשילים, אם איתה דשמיע לי, אם אכן שמע רב נחמן את דברי שמואל, ודאי לא היה חולק עליו. שרי מי איכה דמן דפליג, האם ישנו מי שחולק על שמואל בזה? שנאמר שמשום כך הסתפק רב נחמן עם הלכה כשמואל? אלא ודאי רב נחמן לא שמע את דברי שמואל. דנה הגמרא, אם אפשר להתיר לטלטל בחצר שנוכרי דרבה על ידי שיזכרו את רשותו מאשתו. לאל בדף סמך א' עמוד ב' ובדף סמך ב' למדנו שנוכרי הדר עם ישראלים בחצר, ולדעת רבי מאיר הוא הדין גם בישראל, אחד הדר עם נוכרי בחצר, אוסר עליהם לטלטל בחצר, וביארה הגמרא שמן הדין אין הנוכרי אוסר על בני החצר, כי דירת אקום אינה נחשבת דירה, אלא שכדי שלא יבואו היהודים לדור עם נוכרים וללמוד ממעשיהם, גזרו חכמים שנוכרי יאסור לטלטל בחצר, ואמרו שלא יועיל לטלטל בחצר, לא על ידי עירוב ולא על ידי ביטול. דהיינו שהנוכרי יבטל את רשותו בחצר לשאר בני החצר, זה לא שייך, אלא רק שכירות, שיזכרו מהנוכרי את חלקו בחצר. וכיוון שהנוכרי לא יסכים להזכיר את חלקו, או משום שצריך שכירות בריאה לעשות, כלומר שכירות שלימה שיוכלו גם למלות את כל החצר בספסלים וקתדרות ולא יסכים הנוכרי לזה, או שאף אם לא צריך שכירות בריאה, אלא גם שכירות כלשהי, בעצם מטרת לטלטל בחצר, אבל לא ירצה הנוכרי להזכיר כיוון שהוא חושש מקשפים. ממילא היהודים לא ידורו עם נוכרי בחצר. דנה כאן הגמרא אם אפשר לזכור את רשותו בחצר של הגוי, מאשתו של הגוי. מספרת הגמרא, הוא תורזינה, אותו שומר כלי זין שעשויים לשמירת העיר, הוא היה גוי, דאבה בשביבות את רבי זיירה, שהיה גר בשכינות לרבי זיירה, אמרו לה הישראלים שגרו עמו בחצר, או גירלן רשותך, תזכיר לנו את רשותך כדי שנוכל לטלטל בחצר, ולא אוגיר להו, לא הזכיר להם. עתו לקמד רבי זיירה, באו לפני רבי זיירה, אמרו לה, שאלו אותו, מהו למיגר מדוויתו? האם שכירת רשות מאשתו תועיל להתיר לטלטל בחצר? אמר לה, הוא השיב להם רבי זיירה, אחי אמר ריש לקיש משמי דגברא רבא. כך אמר ריש לקיש משמו של אדם גדול, ומענו מי הוא אותו אדם גדול? רבי חנינה, אשתו של אדם מערבת שלא מדעתו. דהיינו שכשאוספים פת לעירוב מכל בני החצר, יכולה היא לתת פת להשתתף בעירוב, אבל אינה יכולה להניח עירוב ולזכות אותו לכל בני החצר. שאף שיש לה כוח לתת חלק בעירוב שלא מדעת בעלה, אבל אין לה כוח לזכות משל בעלה לכל בני החצר. כך תוסות בדיבור המתחיל, רגיל אין שאינו רגיל לו. אז אשתו של אדם מערבת שלא מדעתו, וכשם שאשתו של ישראל, העירוף שהיא נותנת שלא מדעת בעלה, מתיר לטלטל בחצר, כך אם סוחרים מאשתו של נוכרי, שכירות זו מתירה לטלטל בחצר. מביאה הגמרא, שמעשה כזה היה גם אצל רב יהודה בראשעיה. מספרת הגמרא, הוא תורזינה אותו שומר כלי זין שעשויים לשמירת העיר ונוכרי היה, דאבי בשביבות עד רב יהודה בראשעיה, שהיה גר בשכינות לרב יהודה בראשעיה. אמרי לאמרו הישראלים שגרים עמו בחצר, או גר לן רשותך, תזכיר לנו את רשותך כדי שנוכל לטלטל בחצר, ולא אוגר להו, ולא הזכיר להם. עתו לקמד רב יהודה בראשעיה, באו לפני רב יהודה בראשעיה, אמרי לי, שאלו אותו, מהו למיגר מדוויתו? האם שכירת רשותו מאשתו תועיל להתיר לטלטל בחצר? לא אבי בידי. לא היה יודע רב יהודה בראשעיה מה הדין בזה. עתו לקמד רב מתנה, באו ושאלו את השאלה הזו לפני רב מתנה, ולא אבי בידי, וגם הוא לא ידע מה הדין בזה. עתו לקמד רב יהודה, באו ושאלו את השאלה הזו לפני רב יהודה, אמר להו, השיב להם. אחי אמר שמואל, כך אמר שמואל, אשתו של אדם מערבת שלא מדעתו, כשם שאשתו של ישראל, העירוף שהיא נותנת שלא מדעת בעלה מתיר לטלטל בחצר, כך אם סוחרים מאשת נוכרי, מתירה הסחירות הזו לטלטל בחצר. מקשה הגמרא על דברי רבי חנינה ושמואל מברייתא. מי טבעי קשו בני הישיבה על דברי רבי חנינה ושמואל, שנינו בברייתא נשים שערבו עם שאר בני החצר ונשתתפו עם שאר בני המבוי, שלא מדעת בעליהן, אין עירובן עירוב ואין שיתופן שיתוף. אז איך אמרו רבי חנינה ושמואל שאשתו של אדם מערבת שלא מדעתו? תרץ את הגמרא, לא קשיא. הדבר אינו קשה, מה שאמרו רבי חנינה ושמואל שאשתו מערבת שלא מדעתו, אין זה, אלא במקום דאסר שהוא אוסר על שאר בני החצר להוציא מבתיהם לחצר, כגון שאין לביתו פתח אחר מלבד הפתח הפתוח לחצר, וכן בשיתוף כשהוא אוסר על בני המבוי להוציא מחצרותיהם למבוי, כגון שאין לחצרו פתח אחר מלבד הפתח הפונה למבוי, שאז אשתו מערבת שלא מדעתו. והברייתא שאמרה שאישה מערבת ומשתתפת שלא מדעת בעלה, לא חל העירוב והשיתוף, אין זה אלא במקום דלא אסר, שאינו אוסר על שאר בני החצר להוציא מבתיהם לחצר, כגון שביתו פתוח לשתי חצרות, והוא רגיל להיכנס ולצאת דרך החצר האחרת, ולא דרך חצר זו, וכן במבוי מדובר, באופן שאינו אוסר על בני המבוי להוציא מבתיהם למבוי, כגון שחצרו עומדת בין שני מבואות, והוא רגיל להיכנס ולצאת דרך מבוי אחר. ואם נתנה אשתו שלא מדעתו עירוב לאלו שאינו אוסר עליהם כדי להתיר להוציא מביתו לחצר, אין זה עירוב. וכן אם נתנה שיתוף במבוי שאינו אוסר כדי להתיר לטלטל מחצרו למבוי זה, אין זה שיתוף. ורבינו חננאל והרמב"ם מפרשים שרבי חנינה ושמואל שאמרו שאשתו מערבת שלא מדעתו, היינו כשלא אסר, כלומר, שלא מחבה ולא אמר שאינו רוצה להשתתף עמהם. והברייתא שאמרה שאישה שערבה שלא מדעת בעלה אין עירובה עירוב, מדברת בשאסר, כלומר שמחבה ואמר שאין רצונו שתערב. אומרת הגמרא, מה שעמדנו את דברי שמואל רק במי שחצרו אוסרת על בני החצר לטלטל בחצר וכן במבוי, אין זה רק מחמת הקושייה מהברייתא, אלא החינמי מסתברא. גם בלא הקושייה מהברייתא מסתבר לומר כך, שמודה שמואל שכשאינו אוסר, אשתו אינה יכולה לערב שלא מדעתו. דאם כן, כי אם נאמר שאמר שמואל שבכל מקום אשתו של אדם מערבת שלא מדעתו, קשיא דשמואל הדשמואל, תהיה סתירה בדברי שמואל עצמו, דאמר שמואל, אחד מבני מבוי שהוא רגיל תמיד להשתתף עם בני המבוי ולא נשתתף עמהם, שרוצה לאסור עליהם להוציא מחצרותיהם למבוי, דהיינו, שמה שאמרו שנוטלים ממנו בעל כורחו, אין זה רק שיכולים ליטול ממנו אף כשלא אמר שהוא רוצה לאסור, אלא שיכולים ליטול ממנו אף כשאמר בפירוש שאינו רוצה בעירוב, בני המבוי נכנסים לתוך ביתו ונוטלים שיתופן ממנו מדעת אשתו, אבל שלא מדעת אשתו ודאי אינם יכולים ליטול בעל כורחו. ומדייקת הגמרא מדברי שמואל, רגיל, אין, שרק מי שהוא רגיל להשתתף עם שאר בני המבוי, שהוא רגיל לצאת דרך אותו מבוי, והוא אוסר על שאר בני המבוי להוציא מבתיהם לחצר, אז מועיל ליטול שיתוף שלא מדעתו. אבל מי שאין רגיל להשתתף עם בני המבוי, שאינו רגיל לצאת דרך אותו מבוי ואינו אוסר על בני המבוי, לא, אי אפשר ליטול שיתוף שלא מדעתו. ואם נאמר שמה שאמר רב יהודה בשם שמואל, שאשתו של אדם מערבת שלא מדעתו, זה גם כשאינו אוסר, יהיו קשים דברי שמואל זה על זה, אלא ודאי שמע מן המוכח מכאן שלא אמר שמואל שאשתו מערבת שלא מדעתו, אלא כשהוא אוסר על בני המבוי. רוצה הגמרא להביא ראיה לדברי שמואל מברייתא. שואלת הגמרא, לאמא מסייע לי. האם נאמר שיש ראיה לדברי שמואל מברייתא, כך שנינו בה, כופין אותו את אחד מבני המבוי שאינו רוצה להשתתף בעשיית לחי וקורה, לעשות לחי וקורה למבוי, שמבוי שאין בו אלא שלוש מחיצות והצד הרביעי פרוץ לגמרי, אסור לטלטל בתוכו עד שיעשו באותו צד או קורה שעוברת על פתח המבוי מצד לצד, או שיעמידו לחי, היינו התחלה של מחיצה, בין אם עושה אותה בבניין של אבנים, ובין בכל דבר, באחד מצדי פתח המבוי, כמבואר ליל בדף י' א' עמוד ב'. הבינה הגמרא שקופים לעשות לחי וקורה כדי להתיר לטלטל במבוי בשבת, וכשם שקופים לעשות לחי וקורה להתיר לטלטל במבוי, כך אפשר ליטול שיתוף בעל כורחו כדי להתיר לטלטל במבוי, כמו שאמר שמואל. דוחה הגמרא בדף פ' עמוד ב' ואומרת, באמת אין נוטלין שיתוף בעל כורחו כדי להתיר לטלטל במבוי, ושעיני אתם שונה הדבר שם בברייתא, דלק המחיצות, שבלא הלחי והקורה המבוי מגולהו, וקשה לשומרו, ומשום כך קופים אותו, ולא כדי להתיר לטלטל במבוי. ותוספות בדיבור המתחיל, שעיני אתם גורסים דאיקה מחיצה, שיש מחיצה. ופירוש הדברים שדחתה הגמרא שיש לומר, שאף שמוכח בברייתא שיש לנו לקופו כדי להתיר לטלטל במבוי מכל מקום, אין נוטלים ממנו שיתוף בעל כוחו. כיוון שאף אם ייתן שיתוף, יהיה אסור לטלטל במבוי, שעירו ושיתוף שנעשו שלא מדעת, אינם יכולים להתיר בחצר. שבין אם טעם העירוב הוא משום קניין, שקונים כולם רשות בבית שהעירוב שם, ובין אם הטעם הוא משום דירה, שנחשב שאדם דר במקום פיתו, ונחשב שכל בני המבוי דירתם היא בבית העירוב, בבית שבו העירוב נמצא, אי אפשר לעשות זאת בעל כורחו, שאי אפשר להקנות לו דירה, או לקבוע את דירתו במקום העירוב בעל כורחו. רק לעשות לחי וקורה, קופים אותו משום דאיק המחיצות, כלומר, שאחר עשיית הלחי והקורה, יש המחיצות ומועילות המחיצות להתיר לטלטל במבוי, אף אם נעשו בכפייה. היה הגמרא תירוץ נוסף, לישנה אחרינה באופן אחר יש לדחות, ולומר בבית דין שייני, מה שאמרה הברייתא שבני המבוי קופים אותו לעשות לחי וקורה, אין הכוונה שבני המבוי בעצמם יכולים ליטול ממנו בעל כורחו, אלא שבית דין קופים אותו להשתתף עם בני המבוי בעשיית לחי וקורה, ואין מכאן ראיה לדברי שמואל שאמר שבני המבוי עצמם יכולים לקופו להשתתף עמם במבוי. אגב, שדיברה הגמרא בעשיית לחי וקורה, מביאה הגמרא דין נוסף בלחי וקורה. איתמר נאמר בבית המדרש, רב חייא בראשי אמר רב בשמו של רב, הוא אמר, עושים לחי מעצי השירה מאילן של עבודה זרה שהוא אסור בהנאה, וצריך לשורפו. כמפורש בתורה בספר דברים פרק י"ב פסוק ג', ואשריהם תשרפון באש. וכותבים התוספות במסכת יבמות דף ק"ג עמוד ב', דיבור המתחיל סנדל, שלא כל השירה טעונה שריפה, אלא רק השירה שהייתה בזמן משה. דהיינו השירה שהייתה בארץ ישראל כשנכנסו לארץ, שעל השירה זו נאמר בפסוק, ואשריהם תשרפו באש. כלומר, אם עשו לחי מעצי השירה, הוא מתיר במבוי. ולעיל בדף הינחת עמוד ב' לגבי סולם שעומד סמוך לכותל שבין שתי חצרות, שנחשב הסולם כפתח המחבר בין שתי החצרות, לעניין שיוכלו להניח עירוב אחד ולטלטל בין החצרות. אמר רב נחמן בר יצחק שלעשות סולם זה מעצי השירה, זה תלוי במחלוקת של רבי יהודה ורבנן. לעיל בדף למד א' עמוד א', אם אפשר לקנות שביתה במקום שהוא אסור בהנאה, כגון בקבר. של רבי יהודה שסובר שאפשר לקנות שביתה באיסורי הנאה, גם סולם של איסורי הנאה נחשב כפתח. אבל לחכמים שאי אפשר לקנות שביתה באיסורי הנאה, גם סולם של השירה שבין שתי החצרות אינו נחשב כפתח, כיוון שאסור לעלות בו. מקשה הגאון יעקב, גם לחי, ולשיטת ריש לקיש גם קורה של השירה, לא יועיל כמו סולם של השירה, והוא מתרץ שסולם משהו מתיר לערב את שתי החצירות יחד, משום שהוא נחשב פתח שנכנסים ויוצאים בו מחצר לחצר, ולכן הוא נחשב כמשתמש בסולם. וגם אם לא ישתמש בו, כיוון שלעניין עירוב הוא נחשב פתח, הרי זה נחשב שהוא משתמש בו כפתח, אבל לחי שעומד בפתח המבוי, אין הלחי מועיל לשימוש של הפתח, אלא שהוא מניחו שם להתיר לטלטל במבוי, ואין זה דומה לקונה בית באיסורי הנאה. ורבי שמעון בן לקיש אומר את הגמרא, אמר עושים קורה מעצי השירה, כלומר שאם עשו קורה מעצי השירה היא מתירה לטלטל במבוי. אומר את הגמרא, מנדה, אמר רבי שמעון בן לקיש שאמר שעושים קורה מעצי השירה, כל שכן שהוא סובר שעושים לחי מעצי השירה, שאם קורה שיש בה שיעור כמה צריך להיות רוחבה, אף על פי כן עושים אותה מעצי השירה, כל שכן לחי שאין שיעור כמה צריך להיות רוחבו ועוביו. וכיוון שאינו צריך שיעור, ודאי לא שייך לאסור בו מהטעם המבואר בגמרא בהמשך. ומאן דאמר אבל רב חייא בראשי, שאמר שעושים לחי מעצי השירה, לא אמר כן אלא בלחי שאין שיעור כמה צריך להיות עוביו ורוחבו, אבל קורה שצריך שתהיה רחבה טפח, שבשיעור זה אפשר להניח עליה חצי לבינה של שלושה טפחים, כדי שתהיה הקורה דומה לקורה שנקבעת כדי לבנות עליה בניין, וכן צריך שתהיה חזקה שתוכל להחזיק חצי לבינה, לא אמר שאפשר לעשותה מהשירה, שכיוון שהשירה צריך לשורפה, כי תותי מכתת שיעורי, השיעור שיש בקורה הרי הוא כמי שאינו, שנחשבת הקורה כמו שנשרפה כבר, והרי כקורה שאינה רחבה הטפח. ורשי במסכת חולין בדף פיתת מבאר שמשהו נחשב כשרוף זה בגלל הכלל, כל העומד להישרף כשרוף דמי. וכותב הריטב"א שדין זה אינו אלא בהשירה של ישראל שהיא עומדת לשריפה, אבל השירה של נוכרי, כיוון שאם יבטלה הנוכרית תהיה מותרת, אינה עומדת לשריפה, ואין אומרים כיתות אמכת הציורה, כמו שביירה הגמרה במסכת סוכה בדף למד א' עמוד ב' לגבי לולב של השירה. אבל רבינו תם בתוסד במסכת חולין בדף פי ט', בדיבור המתחיל ועתניה כותב, שאף בה השירה של נוכרים עדיין לא ביטלה, אומרים כיתות אמכת הציורה, ורק לגבי לולב, הוא צריכה הגמרה להעמיד דווקא בהשירה של ישראל, משום שבשעה שתלה שעובד כוכבים את הלולב מהעץ, הוא ביטל את השירה. חיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף פי עמוד ב'. מבארת המשנה מתי צריך להודיע לבני המבוי או החצר כשהוא נוטל מהם פת בשביל שיתוף או בשביל עירוב. ובפשטות המשנה מדברת בשיתופי מבואות שבהם דיברה המשנה קודם, אבל דין זהו גם בעירובי חצרות. מה קורה אם אחר שהניחו שיתוף למבוי או עירוב לחצר, אומרת המשנה, נתמעט האוכל שהניחו בשביל השיתוף או העירוב מהשיעור האמור במשנה בסמוך. מוסיף ומזכה להם עוד מזון משלו ומצרפו לשיתוף או לעירוב. כלומר, שאם הוא מוסיף משלו, אז הוא צריך לזכות להם את מה שהוא מוסיף, אבל אם הוא נוטל משלהם, אין צריך שחייה, שהרי הוא כבר שלהם. ואף אם הוא מוסיף משלהם, אין צריך להודיע להם, משום שכבר מתחילה נתרצו כולם לעשות שיתוף או עירוב. אבל אם הוא מזכה להם משלו, אף אם לא נתרצו לעירוב קודם לכן, אינו צריך להודיע להם, כיוון שהעירוב זכות הוא להם. ממשיכה המשנה ואומרת, נתוספו עליהם, אם נתווספו עליהם עוד אנשים אחרים שלא היו שם כשהניחו את השיתוף או העירוב הראשון, מוסיף עוד מזון משלו על השיתוף או העירוב הראשון ומזכה את מה שהוא מוסיף לאלו שנתווספו. ואז אינו צריך להודיע להם שהשיתוף זכות הוא להם, שהוא מתיר להם להוציא מחצרותיהם למבוי ואין להם צד הפסד בו, ואף אין לחוש שמא הם מקפידים על העירוב כיוון שהוא מזכה להם משלו. ואם הוא מוסיף להם משל הדיירים שנתווספו, אין צריך לזכות להם, אבל צריך להודיע להם לידע אם רוצים הם בשיתוף או העירוב. כי יש לחשוש שהם מקפידים על מה שנטל מהם ואינם רוצים לתת אותו לכל בני המבוי. ואם הם מקפידים על כך, אין השיתוף מועיל, כמבואר לילי בדף ממתת עמוד א' לגבי עירוב, שאם מקפיד אחד מבני החצר שלא יוכלו בני החצר מהפת שנתן לעירוב, העירוב אינו מועיל, שאין מועיל העירוב, אלא כשיש שם שותפות נוחה ועריבה. מבאר את המשנה מהו השיעור שצריך לשיתוף ולעירוב, כמה הוא שיעורן של שיתופי מבואות. מפרש רבינו יונתן ששאלת המשנה כמה הוא שיעורם זה גם על עירובי חצרות ששיעור אחד להם כמו לשיתופי מבואות. אבל המגיד משנה ורבי עובדיה מברטנורה כתבו בדעת הרמב״ם שבעירובי חצרות אם הם מערבים בכיכר שלם אין צריך שיהיה בו שיעור. ואפילו אם אין בו אלא כעיסר מערבים בו לכל בני החצר. אם כן שואלת המשנה כמה הוא שיעורם של שיתופי מבואות בזמן שהן אנשים מרובים והכוונה שיש שם הרבה בעלי בתים בחצר או הרבה בעלי חצרות במבוי. אבל אם אין שם הרבה בעלי בתים, אף אם יש לכל אחד מהם הרבה בני בית, אין זה נחשב מרובים, שאין זה תלוי אלא בבעלי הבתים או בעלי החצרות. אז בזמן שהם מרובים, צריך מזון בשיעור של שתי סעודות לכולם. כלומר שדי בשיעור אחד של שתי סעודות, אף אם יש במבוי בני אדם רבים מאוד. ובטעם הדבר כותב רבינו יונתן, שכיוון שמזון שתי סעודות הוא שיעור חשוב, די בשיעור זה לכולם, אף אם אין בו כגרוגרת לכל אחד ואחד. בזמן שהם מועטים, והגמרא תבאר שעד 18 אנשים הם נחשבים מועטים, מ-18 ומעלה נחשבים מרובים, כי מזון שתי סעודות הוא 18 גרגורות. אם יש שם יותר מ-18 בני אדם, אם יניחו כגרוגרת לכל אחד ואחד, יהיה שם יותר ממזון שתי סעודות. אז אין צריך כגרוגרת לכל אחד ואחד, ודי במזון שתי סעודות לכולם, ורק בפחות מכך צריך להניח כגרוגרת לכל אחד ואחד. אז בזמן שהם מועטים אין צריך מזון שתי סעודות, אלא די בשיעור של כגרוגרת, כתענה יבישה לכל אחד ואחד מבני החצר או המבוי. אמר רבי יוסי במה דברים אמורים שצריך שיהיה שם כגרוגרת לכל אחד או שיהיה שם מזון שתי סעודות בתחילת עירוב כשבאים עכשיו להניח עירוב אבל בשיערי עירוב כשהיה שם עירוב ונתמעט די שישאר ממנו כלשהו ואין צריך שיהיה שם כגרוגרת לכל אחד או מזון שתי סעודות. כותב רשי שרבי יוסי חולק על תנא קמא שאמר שאם נתמעט העירוב צריך להוסיף עליו. אומר רבי יוסי שאין צריך שיעור בעירוב אלא בתחילה אבל אם נתמעט העירוב אין צריך להוסיף עליו. והטעם שמקלים בעירוב שאף אם נשתייר שם כלשהו כשר, משום שלא אמרו שצריך לערב בחצירות אחר שהניחו גם שיתוף במבוי, אלא כדי שלא לשכח את התינוקות, שלא ישכחו הנערים תורת העירוב, שאם יעשו רק שיתוף למבוי לא ידעו הנערים מהעירוב, שהנערים הקטנים אינם יודעים מהשיתוף שנעשה בין אנשי המבוי. ומשום כך אמרו שיערבו אף בחצירות כדי שיראו התינוקות, וכיוון שאין צריך לעירוב זה מן הדין, הקלו שיהיה כשר גם אם נשאר בו כלשהו. שיתוף שעושים במבוי מועיל גם בשביל עירוב שצריך לעשות בכל חצר וחצר, ומאחר שעשו שיתוף למבוי, לא היה צריך לעשות עירוב בחצרות אלא כדי שיראו התינוקות, וזאת דעת רבי מאיר לאיל בדף עין א' עמוד ב'. אבל חכמים סוברים שסומכים על שיתוף במקום עירוב, ובמקום שעושים שיתוף אין צריך כלל לעשות עירוב. נחלקו שם המוראים בביור מחלוקתם. יש מי שסובר שהם עשו שיתוף בפת. גם רבי מאיר מודה שאין צריך לעשות עירוב, ולא נחלקו אלא כשעשו שיתוף ביין, שחכמים סוברים שגם אז מועיל השיתוף במקום העירוב, למרות שאי אפשר לעשות עירוב חצרות ביין מכל מקום, מתוך שמועיל היין לשיתוף מבואות ומועיל גם לעירוב. רבי מאיר סבר שצריך לערב בחצר כדי שלא ישכחו התינוקות תורת עירוב. ויש מי שסובר שאם עשו שיתוף ביין, גם חכמים מודים שמן הדין צריך לעשות גם עירוב, שאין יין מועיל לעירוב. המחלוקת רק אם עשו שיתוף בפת, שלחכמים מועיל השיתוף גם בשביל העירוב, ולרבי מאיר צריך לעשות עירוב כדי שלא ישכחו התינוקות תורת עירוב. זוהי המשנה שלנו הראשונה בדף פי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. במשנה מבואר שרק אם נתמעט האוכל של העירוב, אז אף כשהוא מוסיף משל בני המבוי, אינו צריך להודיע, ומשמע שאם קלה האוכל לגמרי, כשהוא נוטל מהם שוב צריך להודיע להם. מברר את הגמרא באיזה אופן מדובר בדין הזה. שואל את הגמרא במאי עסקינן, באיזה אופן מדובר? אילה, אם האם לומר שמדובר במין אחד, שהוא מוסיף על העירוב מאותו המין שערבו בו בפעם הראשונה, קשה, מה עירי המדוע נקת התנה דווקא נתמעט? הרי באופן זה אפילו אם קלה עירוב לגמרי, נמי גם כן אין צריך להודיע. כפי שתאמר הברייתא בסמוך, אלא מה יש לנו לומר שמדובר בשני מינים, שהוא לוקח עכשיו ממין אחר? גם כן קשה, באופן זה אפילו אם נתמעט העירוב ולא קלה לגמרי, נמי לו גם כן אינו יכול ליטול מבלי להודיע. דתניא שנינו בברייתא, שאם קלה האוכל של העירוב ממין אחד, אם הוא נוטל עכשיו מאותו מין שהיה העירוב הראשון, אין צריך להודיע. ומבאר המאירי שכשהוא מערב מאותו המין, אנן סעדי, שכשם שרצו כשהניח את העירוב תחילה, כך הם רוצים עכשיו. אבל בשני מינים איננו יודעים אם הם רוצים לערב גם כמין שהוא נוטל מהם עכשיו. אז אומרת הברייתא, אם קלה האוכל של העירוב, אם הוא נוטל עכשיו מאותו מין שהיה העירוב הראשון, אני צריך להודיע, אבל משני מינים, אם הוא נוטל עכשיו ממין אחר, צריך להודיע. תרץ את הגמרא, היא באה איתה, אם תרצה תוכל ליישב שהמשנה מדברת כשהוא נוטל עכשיו ממין אחד מאותו המין שערבו בו תחילה. היא באה איתה, אם תרצה תוכל ליישב שהמשנה מדברת כשהוא נוטל עכשיו משני מינים, שלא מאותו המין שערבו בו תחילה. ומבארת הגמרא, היא באה איתה, אם תרצה תוכל ליישב שהמשנה מדברת כשהוא מערב עכשיו ממין אחד מאותו המין שערב תחילה, ובאמת סוברת המשנה, שאף אם קלה עירוב לגמרי, אין צריך להודיע. ומה היא נתמעט? מה הכוונה נתמעט שנאמר במשנה? נתמטמט. קלה האוכל לגמרי, או נחסר רובו. היא באה איתה, אם תרצה תוכל ליישב שהמשנה מדברת משני מינים, כשהוא מערב עכשיו ממין אחר, ואף כשהוא מערב ממין אחר, אם לא קלה עירוב הראשון, אין צריך להודיע. וקלה שייני, שונה הדין המבואר בברייתא, שבשני המינים צריך להודיע מהדין המבואר במשנה, כי הברייתא מדברת רק שקלה עירוב לגמרי. רק באופן זה צריך להודיע, אבל אם רק נתמעט את העירוב, אין צריך להודיע. ואף שהוא נותן עכשיו ממין אחר, אין צריך להודיע. ולמה? ביהי רבינו יונתן, שכיוון שנשאר עדיין העירוב הראשון, אינו נראה עכשיו כעירוב חדש. ומועילה ההסכמה הראשונה שלהם לעירוב, ורק אם קלה לגמרי שצריך לעשות עירוב חדש, אז אין מועיל רק אם הוא לוקח מאותו המין. והמאירי כתב שהועיל וחלק מהעירוב עדיין קיים, מן הסתם נוח להם שיעמוד העירוב כתיקונו בשיעור שלם באיזה מין שיהיה. אומרת הגמרא שנינו במשנה נתוספו עליהם מוסיף ומזכה, ואם הוא מוסיף משלהם צריך להודיעם. מביאה הגמרא מחלוקת אם בעירובי חצרות בתחילת העירוב צריך להודיע. אמר רב שזיבי, אמר רב חיסדא בשמו של רב חיסדא, זאת אומרת יש ללמוד מהדין המבואר במשנה, שכשהוא נוטל מהדיירים שנתווספו שלא היו בתחילה בעירוב צריך להודיעם, שחלוקים עליו חבריו על רב יהודה, שרב יהודה סובר שאף שכמערבים בפעם הראשונה אין צריך להודיע למי שנוטלים משלו. דתנן שנינו במשנה לקמן בדף פי א' עמוד ב'. אמר רב יהודה, במה דברים אמורים שאין מערבים אלא לדעתו של אדם בעירובי תחומין, שאין אנו יודעים אם נוח לו לקנות שביטה במקום העירוב, כיוון שהוא מפסיד שאינו יכול להילך לצדדים האחרים שמחוץ לעיר. אבל בעירובי חצרות שאינו מפסיד כלום בעירוב, מערבים בין לדעת בין שלא לדעת, ואף שהוא מערב ממזון שלו. ובא רב חיסדא לומר שאין לומר שכשאמר רב יהודה באמת דברים אמורים, בא לפרש את דברי תנא קמא, אלא בא לחלוק על תנא קמא, שלתנא קמא גם עירובי חצרות צריך דעת, ולרב יהודה אין צריך דעת. שואלת הגמרא פשיטא דחלוקין, פשוט וברור שמשנתנו שאמרה שאם נתווספו דיורים צריך להודיע, חולקת על רב יהודה. ומה בא רב שזיבי להשמיענו? תרץ את הגמרא, יש חידוש בדבריו של רב שזיבי, מהו דתימה? שמא תאמר שאף משנתנו סוברת כרב יהודה שבעירובי חצרות אין צריך להודיע. וכשאמר רב יהודה במה דברים אמורים, הוא בעצם בא לפרש את דברי תנא קמא. ומה שמפורש במשנה שצריך להודיע, אני מילא דברים אלו אינם אלא בחצר שעומדת בין שני מבואות והיא פתוחה לשניהם. והוא הדין לבית שהוא עומד בין שתי חצרות ופתוח לשניהם, שאין לנו יודעים עם איזה מבוי רוצה היא להשתתף. שבזה גם רבי יהודה מודה שצריך להודיע, אבל חצר של מבוי אחד שאינה פתוחה אלא למבוי אחד אימה לא, שמה נאמר שבזה לא אמר התנה של משנתנו שצריך להודיע. כמה שמלה נשמיענו רב שזיבי שאין אומרים כן. אומר רב שזיבי שהוא שמע מרב חיסדא רבו שמשנתנו מדברת בחצר שהיא פתוחה רק למבוי אחד, וגם בזה אמר תנא קמא שצריך להודיע. זו דעת רב חיסדא, אבל לכמן בדף פ"א עמוד ב' תביא הגמרא את דעת רבי יהושע בן לוי שסובר שכל מקום שאמר רבי יהודה באמת דברים אמורים, כוונתו לפרש את דברי תנא קמא ולא לחלוק. ומבארת הגמרא שלדבריו צריך לומר שמשנתנו מדברת בחצר שעומדת בין שני מבואות שאיננו יודעים עם איזה מבוא היא רוצה להשתתף. והטעם שצריך דעת, מבאר רש"י שצריכים אנו לידע שאינו מקפיד על המזון שנוטלים ממנו ולא אכפת לו לתיתו לכל בני המבוי, כי המקפיד על עירובו אין עירובו עירוב. אומרת הגמרא שנינו במשנה כמה הוא שיעורו של השיתוף שמניחים במבוי בזמן שהם עירובים מזון שתי סעודות לכולם, ובזמן שהם מועטים כגרוגרת לכל אחד ואחד. עכשיו מבארת הגמרא כמה הם מרובים. כמה הוא מרובין שואלת הגמרא, כלומר כמה בני אדם צריך שיהיו במבוי ויהיה די להם במזון של שתי סעודות. אמר רב יהודה אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל 18 בני אדם. הבינה הגמרא מדברי שמואל שרק אם יש שם 18 בני אדם הם נחשבים מרובים, אבל אם יש שם יותר מ-18 אינם נחשבים מרובים, ותמאה הגמרא וכי רק 18 נחשבים מרובים ותו לא, יותר מ-18 אינם בכלל מרובים. והרי אם 18 בני אדם נחשבים מרובים, יותר מ-18 ודאי מרובים הם. תרץ את הגמרא אימא יש לפרש בדברי שמואל, מ-18 ואילך, מ-18 ואלה הם נחשבים מרובים. שואלת הגמרא, מהי 18 דנקת? מה הטעם שנקת דווקא 18 ואלה שהם נחשבים למרובים? משיבה הגמרא, אמר רב יצחק בריידר רב יהודה, לדידי מפרשה למיני דאבא, אני שמעתי את פירוש המשנה מאבא שלי רב יהודה, שהמשנה להקל בה, ואמרה, שאם יש שם המזון שתי סעודות, אין צריך שיהיה כגרוגרת לכל אחד. וכל שאילו מחלקו, אם יחלקו למזון שתי סעודות ביניהם, ואין מגעת גרוגרת לכל אחד ואחד, שבאופן זה אם ייתן לכל אחד מהם כגרוגרת לעירוב, יהיה שם יותר ממזון שתי סעודות, הן מרובין שאמרה המשנה וסגי, ודי להם במזון שתי סעודות. והיא לא, אם אין שם די בני אדם, שאם יחלקו מזון שתי סעודות ביניהם, יגיע לכל אחד פחות מכגרוגרת, שבאופן זה, אם יהיה שם כגרוגרת לכל אחד, עדיין יהיה שם פחות ממזון שתי סעודות, הן מועטינינו. הם נחשבים למועטים, וצריך להניח כי גרוגרת לכל אחד. ורב יהודה שאמר בשם שמואל שמרובים הם 18 בני אדם ולא פירש שמרובים הם, כל שאילו יחלקו להם מזון שתי סעודות לא יגיע לכל אחד כי גרוגרת. אגב, אורחי כמה שמלן, בא לפרש את המשנה הזו, אמר לנו דרך אגב שחשבון זה עולה ל-18 בני אדם ומשמיע לנו בזה, לשתי סעודות אביין 18 גרגורות. שיעור מזון שתי סעודות זה בשיעור של 18 גרגורות. כותב הגאון יעקב שלפי זה כשיש 18 בני אדם במבוי, הם אינם מרובים, שהרי מרובים הם רק כשיש במבוי כל כך שאם יחלקו מזון שתי סעודות לא יגיע לכל אחד כגרוגרת. ואילו 18 בני אדם כשיחלקו להם מזון שתי סעודות יגיע לכל אחד כגרוגרת. ומה שאמר רב יהודה ש-18 הם מרובים, כוונתו היא שמ-18 ומעלה הדין שווה שדי במזון שתי סעודות. שב-18 בני אדם כשמניחים גרוגרת לכל אחד, יש שם המזון שתי סעודות. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה השנייה בדף פי עמוד ב'. המשנה מבארת במה אפשר לעשות עירוב לחצר ושיתוף למבוי. אומרת המשנה בכל מערבין בחצירות ומשתתפין במבוי, חוץ מן המים ומן המלח שאינם מזון, דברי רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, בחצר בעירוב חצרות אין מערבים בכל דבר, אלא כיכר שלם הוא עירוב, כלומר שאין מערבים אלא בפת שלמה. ואפילו מאפה שאה, אפילו כיכר שהוא עשוי משאה קמח והוא פרוסה שנחתך ממנו מעט, אין מערבים בה. והסיבה לכך תאמר הגמרא לקמן בדף פ"א עמוד א' שסבר רבי יהושע, שאמרו חכמים שלא יערבו אלא בפת שלמה כדי שלא יבואו לידי איבה, שחששו שאם יוכלו לערב בפרוסה, אם ייתן אחד פרוסה ואחד שלמה, מי שנתן שלמה יבוא לידי מחלוקת עם מי שנתן פרוסה. אבל כיכר אף שאינו גדול אלא כאיסר, איסר זה שם מטבע קטן, המטבע הקטן ביותר מהמטבעות העשויות מכסף, ומשקל איסר הוא כמשקל 4 גרגירי שעורה, כיכר אפילו שהוא קטן בגודל של איסר, והוא שלם שלא נפרס, מערבין בו. כותב רש"י שמה שאמר רבי יהושע שמערבין בכיכר קטן כאיסר, ראינו שכיכר זה הוא מין שאפשר לערב בו. אבל ודאי כדי שיחול העירוב, צריך להניח הרבה כיכרות עד שיהיו שם שיעור של כגרוגרת לכל אחד מבני החצר. זוהי המשנה השנייה בדף פי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא במנך לקור רבי אליעזר ורבי יהושע, ומקדימה לבאר מדוע נשנו כאן דברי רבי אליעזר למרות שהם כבר נשנו להיל. שואלת הגמרא תנין אחד הזימנה, הרי כבר שנינו פעם אחת את האמור במשנה, כי הרי שנינו להיל בדף חבב עמוד ב', כשעסקה המשנה בדיני עירובי תחומין, בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים והמלח. אז מה באה המשנה כאן להשמיענו עכשיו? וסברה הגמרא ששתי המשניות מדברות בין בעירובי תחומין ובין בעירובי חצרות. מתרצת הגמרא, אמר רבה, משנתנו באה להפוק מדברי רבי יהושע, להוציא מדברי רבי יהושע דאמר שכיכר אין, כיכר ניתן לערב בו, אבל מידי אחרין אלו, שאר דברים לא, אין מערבים בהם. ולכך כמה שמלן. לכן השמיענו רבי אליעזר שאין הדין כך, אלא בכל אפשר לערב. ואילו לא חזרה המשנה ואמרה את הדין הזה כאן, היינו מפרשים שבכל מערבים שאמרה המשנה לאיל בדף חבב, היינו רק בעירובי תחומין, שבהם גם רבי יהושע מודה שאין צריך לערב דווקא בפת. אבל בחצרות כולם סוברים כרבי יהושע שאין מערבים אלא בפת. ועכשיו שאמר רבי אליעזר את הדין הזה כאן בסמוך לדברי רבי יהושע, אנו למעידים שהוא חולק עליו וסובר שגם בעירובי חצרות מערבים בכל דבר. מקשה אביי על רבא שלא מבואר בדברי רבי אליעזר שהוא חולק על רבי יהושע. איתי ויקשה אביי לרבא, איך ניתן ללמוד מדברי רבי אליעזר שהוא חולק על רבי יהושע וסובר שאף בעירובי חצרות מערבים בכל דבר? הרי שנינו בברייתא בכל מערבים עירובי חצרות, ובכל משתתפים שיתופי מבואות שעושים שיתוף למבוי, בין בפת, בין ביין, בין בשער פירות, ולא אמרו לערב בפת אלא בחצר, בעירובי חצרות בלבד. והברייתא הזו היא קשה, שהרי מן שמת דאמר פת אין מידי אחרין אלו, מי הוא התנא שסובר שבעירובי חצרות מערבים רק בפת ולא בשער דברים? רבי יהושע, שאמר את הדין הזה במשנה. ואם כן התנא של הברייתא, ודאי רבי יהושע ובקטני. ואף על פי כן אמרה הברייתא בכל מערבין, אלא ודאי צריך לפרש שמה שאמרה הברייתא בכל מערבין עירובי חצרות, היינו שמערבין בכל מיני פת, היינו פת עשויה מכל מין דגן. אבל לדעת רבי יהושע צריך שתהיה הפת שלימה. ואם כן, אף במשנתנו יש לפרש שלא באה לומר שמערבים בחצר בכל דבר, אלא באה לומר שמערבים בכל מיני פת. היא אינה מדברת בעירובי תחומין, אלא רק בעירובי חצרות, וכך מתפרשות המשנה והברייתא, שבכל מיני פת מערבים בחצרות, ובמבוי משתתפים בכל דבר חוץ ממים ומלח. אלא אמר רבא בר בר חנה, באה הגמרא לבאר לדברי אביי, מה באה המשנה כאן להשמיענו? אלא מסביר רבא בר בר חנה, אם ניתן לומר שהמשנה חזרה וכתבה שוב שבכל מערבים ומשתתפים כדי להוציא מדברי רבי יהושע, היינו רק להפוק, רק להוציא מסוף דבריו של רבי יהושע דאמר שלמה אין פרוסה לא, שרק בפת שלמה מערבים, אבל בפת פרוסה אין מערבים. ולכן כמה שמלן, לכן השמיענו רבי אליעזר שאין הדין כך, אלא בכל מערבים גם בפת פרוסה. ובבארת הגמרא את הטעם מדוע לרבי יהושע צריך לערב דווקא בפת שלמה. שואלת הגמרא ופרוסה מה הייתה מלא, מה הטעם שאמר רבי יהושע שאין מערבים בפת פרוסה? משיבה הגמרא, אמר רבי יוסי בן שאול, אמר רבי בשמו של רבי משום איבה, אם יוכלו לערב בפת פרוסה וייתן אחד פרוסה ואחד שלימה, יבואו לידי מחלוקת. מי שנתן פת שלימה יבוא לידי מחלוקת עם מי שנתן פת פרוסה. אמר לי רב אחא ברי דרבה לרב אשי, שאל רב אחא בנו של רבה את רב אשי, ערבו כולם בפרוסות מהו? אם נתנו כל בני החצר פרוסות לעירוב שבאופן זה לא יבואו לידי איבה, מה הדין? אמר לי, השיב לו רב אשי שגם באופן זה לא מועיל לעירוב, משום שחששו חכמים שמה יחזור הדבר לקלקולו, שמתוך שיורגלו לערב בפרוסה יבואו ליתן פרוסה גם כשחלק מבני החצר ייתנו פת שלמה ויבואו לידי איבה, משום כך אמרו שלעולם לא יערבו בפרוסה. כותבים הראש והטור שדין זה אינו אלא כשכולם נותנים את חלקם בעירוב, אבל כשאחד מערב בשביל כולם ומזכה להם חלק בפת, יכול לזכות להם גם פרוסה, שכיוון שכשאחד מערב לכולם לא שייך איבה, באופן זה לא אמרו חכמים שאי אפשר לערב בפרוסה. מביאה הגמרא שיש פעמים שגם אם נחסר מהפת עדיין היא נחשבת כשלימה. אמר רבי יוחנן בן שאול, אם נתלה הימנה מהפת כדי חלתה, כשיהיו חלה שצריך להפריש ממנה, שצריך ליטול מעט מכל איסה לתת לכהן, ואם לא יפריש מן האיסה עד שעשה ממנה פת צריך להפריש מהפת, והחלק שהוא מפריש נקרא חלה, ובהמשך יבואר מהו השיעור שצריך להפריש. אז אומר רבי יוחנן בן שאול, אם נתלה ממנה מהפת כדי חלתה, כשיעור חלה שצריך להפריש ממנה, שיפריש ממנה חלה אחר האפייה, וכדי דימוע, וכן אם הפת עשויה מחולין שנפלה בהם תרומה, ויש בחולין 100 פעמים כנגד התרומה, ונתן מהפת כשיעור של התרומה שנפל בה, ונתן לכהן, כי בלא זה הפת אסורה כתרומה. בן אסביר, נאמר בתרומת מעשר, היינו מה שצריך להביא להפריש מהמעשר ראשון שהוא מקבל מהישראל. לטובת הכהן, נאמר מכל מתנותיכם תרימו את תרומת השם, את מקדשו ממנו. המילה ממנו מיותרת, ודרשו בספרי על פרשת קורח, שבאה לומר שאם ייפול מה שמרימים ממנו לתוכו, הוא מקדשו. כלומר שאם תיפול התרומת מעשר שדינה כתרומה לתוך כל הפירות, צריך לנהוג בכל הפירות כאילו הם תרומה. ושיעור של תרומת מעשר הוא אחד ממאה שהוא עשירית מהמעשר, ולמדנו שתרומה שנופלת לחולין עם התרומה היא בשיעור של אחד ממאה מכל מה שיש כאן עכשיו, דהיינו מהחולין והתרומה שנפלה בהם יחד, נאסר הכל כתרומה, ורק אם התרומה פחותה מאחד ממאה מהכל אינה אוסרת. ובמסכת תרומות במשנה נחלקו התנאים, רב לזר סבר שרק אם יש חולין מאה פעמים כנגד התרומה, אין התרומה אוסרת, שכיוון שצריך שיהיה בין הכל מעט יותר ממאה, אמרו שצריך שיהיה שם 101, ורבי יהושע אמר שאף אם יש שם 100 ועוד מעט, והתרומה אינה אלא אחד, דהיינו שיש בחולין מעט יותר מ-99 פעמים כנגד התרומה, אין התרומה אוסרת. אז אמר רבי יוחנן בן שאול, נתלה אימן המאפת כדי חלטה וכדי דימועה, מערבין לו בה, שכיוון שמה שנחסר ממנה הוא כדי לתקנה, אין זה נחשב שנחסרה. מקשה הגמרא, וכיפת שנחסרה כדי חלטה מערבין בה, ותניא הראשונין ובברייתא, שאם נחסרה אפת כדי דימועה מערבין לו בה, אבל אם נחסרה כדי חלטה אין מערבין לו בה. תרץ את הגמרא לא קשיא, מה שאמר רבי יוחנן בן שאול שמערבין בפת שנחסרה כדי חלטה מדובר בחלת נחתום, כשניטל מהפת שיעור חלה שצריך להפריש הנחתום האופה, שהוא עושה עיסה למוכרה לאחרים שהוא שיעור קטן, מה שאמרה הברייתא שאין מערבין בפת שנחסרה כדי חלטה מדובר בחלת בעל הבית, כשניטל מהפת שיעור חלה שצריך להפריש בעל הבית שעושה עיסה לעצמו שהוא שיעור גדול יותר, ששונה שיעור חלה בין נחתום לבעל הבית. אתנן שנינו במשנה במסכת חלה פרק ב' משנה ז', שיעור חלה, כלומר השיעור הפחות ביותר שצריך שיהיה בכל נתינה לכהן, צריך שלא יפחות מאחד מ-24 מהשיעור שחייב בחלה, שפחות מכך הוא שיעור שאינו ראוי לתנו מתנה. ולכן אמרו חכמים שהעושה עיסה לעצמו, אפילו אם הוא עושה עיסה גדולה למשתה בנו לסעודת נישואין של בנו, צריך להפריש אחד מ-24 מהעיסה. אבל נחתום שהוא עושה למכור בשוק, כיוון שדרכו לעשות טיסות גדולות, וכן האישה שעשתה למכור בשוק, אף שהיא לשה זאת בביתה והיא דומה יותר לבעל הבית, צריכים להפריש רק אחד מ-48. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף פי במסכת עירובין עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה הודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, בשיתופי מבואות תחומין ותפשילים, האם צריך לזכות זאת לכולם? שאלה שנייה, מדוע לשמואל ברובי תחומין אין צריך לזכות? התשובה בתוספות. שאלה שלישית, האם אשתו של אדם מערבת שלא מדעתו? שאלה רביעית, האם עושים לחי או קורה מעצי אשרה ומדוע? שאלה חמישית, מהו שיעור האוכל הנצרך לשיתופי מבואות וחצירות? והשאלה האחרונה על דף פי, מה הדין כשנתנו כשיעור ואחר כך התמעט? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי י' בחשוון תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דף פי במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום חמישי י' בחשוון תשפ"א, ונלמד את דף פי א' במסכת עירובין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.